טוב. ננסה קצת לרוץ היום, נראה אם נצליח. י"ב אנחנו. אנחנו כבר צריכים לסיים את מידת היראה. י"ד א', קראנו, לא? כשמתמעטת יראת שמיים מן העולם, על ידי טמטום הלבבות, בשעה שמגיע מיעוט לתכלית קוטנו, אז ירגישו כל הלבבות כמה עמולות הן, כוונה אומללות, כמה אין להם שום ערך מפני חוסר היסוד העיקרי של החיים שהוא יראת שמיים. ואז הינו לכל לרדוף אחר הקניין של יראת שמיים בכל לב ובכל נפש, וזה מדי הרחבה וחופשית מאוד, שמילא תהיה מחוברת יותר ברורה והוספת החן של הרגשה יותר עדינה המרתרת את חיי האדם. כן. הרב פה מתאר מצב שאולי הוא כבר קרה, אולי הוא כבר קורה, לא יודע, שבו יראת שמיים פשוט נעלמת מהעולם. כן, יש טמטום הלבבות, טמטום זה מלשון אטימות, שיראת שמיים פשוט לא נושא. האדם רגיל, אתם לא נורמלים, כן? אדם רגיל שמסתובב בעולם, יראת שמיים היא לא נושא. לא, אין לה שום בעולם החופשי, כן? בטח בעולם הערבי. וכשזה הולך ומאבד, אין כבר לאט לאט מנאבדים החושים והתחושות הכי פשוטות, כן, איך הוא קורא לזה, יש ממש, הלב נסגר, כאילו יש איזו אטימות בלב, אז מתחילה להיות, להיווצר מה שהוא אומר, כשהטמטום, כשמתמעט את יראת שמיים עליו, וזה מגיע, המיעוט מגיע לתכלית קוטנו, כמעט נקודת האפס, באופן אז הלב מרגיש כמה הוא אומלל. אז ירגישו כל הלבבות כמה אומללות, כמה שאין להם שום ערך לחוסר היסוד העיקרי של החיים של יראת שמיים. מה הכוונה? איך זה נראה הדבר הזה? מה, אתם מבינים? הבנתם? אה? ככה זה באמת? לא הבנתי. זאת אומרת, האדם מרגיש שהכל חיצוני. כן. זאת אומרת, יש משהו באיזשהו מקום. יראת שמיים זה סוג של תפיסת החיים. איך אתה תופס את החיים? ויראת שמיים באיזשהו מקום אומרת בתרגום לשפה פסיכולוגית, אומר, לחיים האלה יש משמעות גדולה. לא משנה מה בדיוק אתה מבין בזה. יראת שמיים זה אומר שיש נוכחות של אלוהים, ויש...
דווקא המשמעות של האדם עצמו?
נראה לי, אתה מוצא משהו אחר, אני אשמח לשמוע.
לא, דווקא הדבר השני שהנוכחות של האלוקים, בלי קשר למי אתה אומר המשמעות שלך, זה נשמע יותר הנקודה של
שמה, שמה?
שיש נוכחות, כאילו, שאתה לא לבד.
וכשאין את זה, מה האדם מרגיש?
חוסר מחויבות לעשות משהו לפי כללים מסוימים.
נו, אז אחלה, לא?
זה לא דווקא...
איפה האומללות? אני מחפש... לא, אני אומר, הרב מתאר שהעולם התרבותי שהוא כנראה ראה כבר מתחיל לצעוד לפני 100 שנה. כן, העולם המודרני שמתנשל מכל האמונות ומכל הדתות ומכל האלוהים למיניהם, כן? הוא אומר, יגיע איזה נקודת קצה, תגיע איזה נקודת קצה, שאנשים ירגישו ריק, וקום מטורף בלב. הלב כאילו אטום לגמרי אלוהים, ליראת שמיים, ואז הוא ירגיש אומלל. אני שואל, למה? מה אומלל?
כי אין לך למה לעבור בבוקר. יש כאילו...
אז זה כן דוקר את נקודת המשמעות. זאת אומרת, זה לא שאתה צריך משמעות לכל, אני לא מדבר על משמעות לכל דבר ספציפי, ושלכל דבר יש עניין וסיבה וזה, גם אנשים מאמינים ודתיים לא מוצאים סיבה לכל דבר, ויש הרבה דברים שאנחנו שרים בסימני שאלה, ובחוסר ודאות, ובספקות, ושום דבר לא מובטח, ושום דבר לא זה. אבל התמונה הכללית היא של יראת שמיים. זאת אומרת, יש איזה תהליך, ויש איזה רצון שמוביל את הכל, ואתה יודע לפחות שהכל לטובה, ושיש משמעות לחיים שלך, לא רק מהכבוד הרגעי שתקבל, או ההישג המסוים שעכשיו בדיוק תתפוס, ולא רק בגלל מה שאומרים עליך, זה לא מקומי, זה לא משמעות מקומית אקראית. יש לזה משקל גדול, כן, בעולמות, בתהליך הגדול. עכשיו, לא צריך להגיד זה יותר מדי, זה כאילו ספוג בנו ברגע שיש יראת שמיים. ספוג באדם. כמו שאמרת, יש בשביל מה לקום בבוקר.
אבל לא
כל
אנשים שאין להם יראת שמיים בכלל כוללים, כאילו זה...
יש להם משמעות
להגיד כך. אז תסביר לי את הפסקה.
אה? אני שאלתי כזאת.
אני שאלתי קודם, אתה איחרת. אני חושב ש... בוא נגיד ככה. אומללות, אפשר לצייר בשתי צורות, כן? יש אומללות שאדם מסכן, חסר אונים, קורס, לא מתפקד. לא לזה הרב מתכוון כנראה. אבל אני חושב שהוא מתאר איזה תרבות שהמנגינה שלה, צבעים שלה, זה צבעים אומללים. זאת אומרת, כך כל יצירה שנולדה בתן חמפור, 40 שנה האחרונות, 50 שנה האחרונות, כן, שהכל שוקע והכל מפורק. מה? יצירה אנושית, תרבותית.
מוזיקה,
קולנוע, ספר, תיאטרון, כן? משהו שבא להגיד משהו על החיים. תרבות. אומר, המכלול יהיה משהו מאוד, ציור מאוד מאומלל של החיים. עכשיו, אתה יכול להגיד לי, תשמע, לא נכון, בפלקה רוקדים על השולחן. בסדר, אחי, אוקיי, סבבה. לא מדבר איתך עכשיו נקודתית, שהאדם עכשיו שותה משהו ואף על החיים שלו, או שאדם עכשיו, או שיש לו חיוך למצלמה. דבר כך רגע את התרבות, שים אותה רגע כמכלול. מה היא מספרת לך על החיים? אז החיים הם קשים, הם רקובים, יש בהם הרבה בדידות, אין בהם אמון, אין בהם תקווה, אין בהם תכלית גם, בצורה... למעט, עכשיו, כל התכלית זה דברים, תראו, רוב האנשים, אפשר להגיד, מה רוב השירים שכותבים בעולם?
דיכאון.
יש מצב, שיר אהבה, נכון? אבל, שימו לב, עכשיו אני נותן לכם, אם כבר נתקעתם איזה שיר אהבה ואתם באוטובוס, אין לכם ברירה, אז נסו לראות מה הפוינט, כאילו. הפוינט זה לא רק רומנטיקה. או סתם, אני מת עלייך, יאו, איזה יפת. זה גם, יש גם שירים כאלה. אבל רוב הזה אומר, את האי האחרון שנותר בים הנורא הזה, בסופה הקשה הזאת, את המפלט, או הפוך, אתה, זה כן, בים, התרסקנו וזה, אבל את. זאת אומרת, זה כאילו נקודת המשמעות האחרונה, וגם היא נשבר. מה אתה עזבת אותי בסוף? זה פחות או יותר, עכשיו תקחו את הנוסחה הזאת, 1,000 שירים כאלה. מי שיעלה על זה, ירוויח הרבה. כן? זאת אומרת, הרקע, מה שאומללות, הכוונה היא לא חוסר תפקוד, ברוך השם אנשים מספיק חזקים, מספיק כישרוניים, מספיק רציניים, בשביל אף על פי כן, למרות שהרקע הוא כזה, לעשות הרבה דברים יפים וטובים בעולם, ובאמת יש... אבל הרקע התרבותי והרקע הפנימי הוא מלל. הוא חסר תכלית, הוא חסר פשר, הוא כאוס. הכל אקראי, הכל יכול... הזנב של הדרקון יכול להצליף בך בכל שנייה, והכל מושחת, והכל כוחני, ובסוף אנשים משתלטים על זה, כל מיני אנשים לא כל כך טובים, ופה ואפל. כי אין, אין. עכשיו, עירת שמיים היא לא... זה לא שעירת שמיים מפזרת סוכר על הכל. ממש לא. אנחנו יודעים ש... יש שבתוך החיים של האמונה ושל עירת שמיים יש הרבה מרירות ויש הרבה כאב ויש הרבה סימני שאלה והרבה מצוקה, אבל יש משמעות, יש אמת, יש תכלית, יש איזשהו מסלול, יש בריאה, יש רצון, יש אופטימיות לפחות.
נכון, אבל כן. שאדם חושב שהוא לא יוצא את המשמעות הזאת, היא לא על ידי משהו קודש.
כן.
כי הוא רק כאילו תגיד הרב, הוא נוצר, כאילו,
אם עכשיו לא יודע
מה,
האלה בחיפה
שהרב
גרינפיס שכל הרב יכולים
את הראש
הזה, סתם. אני אומר, זה נורמלי לפיום שם. לא, 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 אז אני אומר שוב, הרב פה, זה בכלל נכון ברב. הרב, כל פסקה כמעט ברב קוק, יש הרבה מקרים נקודתיים ששוברים אותה. כי הרב מלכתחילה בדרך כלל, יש לו, הוא מרוף הציפור. הוא נותן לך תרשים שאותי תבדוק אותי במאה שנה, לא ביום. זה פחות או יותר ה... עכשיו, גם פה ברור לרב שיש, שאנשים, יש אמונות חלקיות, קטנות, אמונות חילוניות, כן? שנותנות, עושות העבודה, ונותנות דרייב ו, ותקווה ו, וכוח. ו, אבל אומר, אבל כשאתה מסתכל רגע על ה, לאן הגרף, איך הגרף הולך, אתה רואה עולם שוקע, אתה לא רואה עולם מתרומם עכשיו פה בעליצות וזה. אתה רואה עולם שמאבד ומאבד ומאבד את החיוך ומאבד את התקווה ומאבד את החזון ומאבד את האופק. והסך הכל זה לסחוב ולשרוד ו... לא יודע, כל מאוד מאוד לא מתיימר ולא... לא מצפה יותר מדי מהעולם הדפוק הזה. טוב, ואז מה שקורה, הוואקום הזה מתחיל למשוך צורך, תמיד. זה דבר טוב ללב, כן? אין טוב, טוב לב שבור מלב שלם, כי לב שלם הוא אטום בעצם, ולב שבור הוא מתחיל למשוך כמיהה וחיפוש ורצון, ואפשר לראות, נגיד, בעשר שנים האחרונות בחברה הישראלית, חיפוש מאוד מאוד כנה אחרי אלוהים. לא תמיד זה יהיה בדיוק בלבוש. כן, וגם אלוהים, לא מתביישים להגיד, וגם, עכשיו זה לא תמיד יהיה האלוהים האורתודוקסי, מה שנקרא, אבל זה יהיה דו שיח ער, מחודש עם אלוהים. ומה שהרב רואה בזה פתח להתחדשות רוחנית, זה בגלל שזה כבר בא ממקום אחר, שהוא קורא לזה, תראו איך הרב כותב, אז הנהו כל לרדוף אחרי הקניין של יראת שמיים בכל לב וכל נפש, וזה יהיה, הייתי מוסיף פה מילה אחרת, זה כבר יהיה אחרת, זה לא יראת שמיים שהייתה פעם, זה יהיה מדעה רחבה וחופשית מאוד. זה לא תהיה יראת שמיים שמאלצת אותך לעבוד את אלוהים, כן? אלא מבחירה ומהכרעה והבנה שבאמת כשהאדם חוסם את עצמו מלהסתכל על אלוהים או מלהיות באיזשהו קשר עם אלוהים, הוא באמת פוגע בעצמו ומצמצם מאוד את עצמו. זה כבר יהיה מורגש, זה כבר יהיה לא כי אם לא אלוהים יקפקף אותך, או כי אם לא, אתה לא יודע מה. זה מדעה רחבה וחופשית, דגש פה על החופשית, שממילא כשאדם בא בעמדה כזאת, כשאדם בא מתוך חופש, אז יש הרבה יותר מפגש דרך אמת ודרך רגישות. זה המשך הפסקה, שממילא תהיה מחוברת בהכרת אמת יותר, והוספת החן של ההרגשה יותר עדינה. יראת שמיים בעומק עומק שלה היא בסך הכל רגישות גבוהה, רק שלפעמים העירת שמיים הממוסדת הורגת את העירת שמיים הטבעית. אני אסביר. הבנתם מה אמרתי?
לא.
תן דוגמה פשוטה. איך אתה מלמד, עכשיו בן אדם בא אליך, בא לך בן אדם הרחוב, אומר לך, תשמע, תלמד את יראת שמיים. וואו, בונבוניירה, קיבלת את הגן עדן שלך. בוא אחי, בוא נסדר אותך. כן? עכשיו, מה אתה אומר לו? איך תלמד את יראת שמיים? בבקשה. טסט קייס, בא אליכם בן אדם, אומר לך, רוצה שתלמד את יראת שמיים. מה אתה עושה איתו? מה?
בשיעור הבא,
שאתה
בסדנה.
לומד אותו אמונה, נכון? מה אתה לומד אותו? כוזרי. אוקיי, הלכות צניעות, אוקיי. עוד? עוד הצעות, תנו לי עוד הצעות.
נדיר לך כשיהיה לי.
נדיר
לך כשיהיה לי.
תעמוד על רגל אחת
ו... נדיר מספר שלנו. עכשיו, בדרך כלל, כל מה שלא נעשה, ואני לא יודע באמת מה בדיוק עושים, יהיה איזשהו ניסיון כאילו ללמד אותו, להעביר לו אינפורמציה חשובה מאוד.
חוויית חיים.
לתת לו, עכשיו כן, עכשיו יראת שמיים, בשורש שורש הכי פשוט שלה, מה שילד יש לו, כשהוא גדל עם קצת מרחב של יראת שמיים, כן, מסביבו, מה זה יראת שמיים? יראת שמיים זה לנוצצות לשמיים, ולקלוט שיש פה סוד. שלא יכול להיות שהעולם הזה הוא סתם, אני יודע מה, מולקולות שהתנגשו ב... יש פה סוד, יש פה איזה רצון מפעם פה בהכל, שהוא מעבר לכל מה ש... עכשיו זה לא, גם המילים שאמרתי עכשיו, הם לא אומרות כלום. סוג של רגישות, זה סוג של חוש. בינת הלב, נקרא הרבה פעמים בספרים. כן? עכשיו, זה, הבעיה היא שאי אפשר להעביר את זה. נכון? וחכם הוא מבין מדעתו. אי אפשר, אתה לא יכול להעביר את זה. הרב כותב בתחילת מוסר אביך, הוא אומר, יראת שמיים אתה לא יכול ללמד, בעצם. אני יכול לעורר, אני יכול לגרות, אני יכול להמשיל בשלים, קצת ל... אבל בסוף, יראת שמיים היא סוג של רגישות. איך אתה מעביר רגישות שלך למישהו אחר? אפשר קצת על ידי חיקוי, קצת דוגמה אישית, קצת... אבל בעיקר, בעיקר, זה תחושה שהיא צומחת, טבעית. בריאה, רק צריך לתת שהיא תיווצר. והרב אומר, היראת שמיים בנגלה הבאה, היא לא תבוא מזה שהדתיים יכפו את כל העולם להיות דתיים, כי זה כבר אין את הכוח הזה, זהו. כן? אי אפשר. והיא לא תבוא מפחד, כי גם זה כבר לא זה. והיא לא תבוא. אז איך היא תבוא? תבוא מתחושה פשוטה של אדם שאיבד המשמעות שלו, והוא מהלך בעולם הזה, הוא מסתכל על העולם, והעולם כולו הוא מכני, הוא סתמי. ופשוט התעורר בו געגוע כזה. כל אחד, איך שזה יקרה לו, כן? וכמה זמן שזה יבער לו בבטן ויעלה ללב, כן? אבל זה, הנקודה היא שזה צומח מהמקום הכי טבעי והכי כנה של הבן אדם. זה מה שהוא קורא לזה, האמת היותר ברורה, והתוספת חן של ההרגשה היותר עדינה. במילים שלי זה רגישות. וזה סוג אחר של להתפתח, אם ירצה השם. כנראה גם בכל יום זה קורה. כי זה בא מבפנים, זה כאילו גוהה מהלבבות, שכל כך כבר אומללים, וכל כך כבר בודדים, וכל כך כבר חיים כלום, סתם, ריק, שהכמיהה פשוט לא תניח.
מאהבה, אנחנו הגדרנו
עירה
כיראה
וכבסיס
למשהו, וכשאתה קורא
ושם
את זה בגינה הגדולה של
אהבה. זה עירת העונש, מה שאתה אומר. מה שאמרנו, עירה בסיסית. עירת שמיים זה שם כולל כמעט לכל האמונה כולה. נכון, היום כשאמרים בן אדם, אנחנו לא אומרים, אין לך, מעט מאוד אנשים תגבון הזה אוהב שמיים. לא, לא פגשת. עירה שמיים זה סוג של, זה מה שאמרתי, זה סוג של תפיסה. יש אלוהים בחיים שלך, אין אלוהים בחיים שלך. זה גם לא משנה אם יש לך כיפה על הראש או לא, זה לא תמיד עוזר. לפעמים זה מפריע אפילו.
זה כבר התקדמות מהפסקאות הקודמות.
כן, 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 זה פסקאות יותר רחבות, כבר נכון. טוב, תמשיך. מישהו רוצה להעיר משהו, להגיב? טוב. אתם לא נותנים לי לשתות קפה, אין בעיה. ככה מי שואל, יש לי איזה קצת שתי שלוקים. אבל אתם מיימשים. טוב. את גימל. צריכים להבין את הפשטיות או פשטים, לא יודע, כן, של יראת שמיים, ולהתנהג על פיה בקניין עצמי. ומזה ייפתחו פתחים לעניינים הנשגבים, בכל הערכים שלהם, וירגיש שהם הם מפתחות החיצוניות שעל ידם מגיעים לפנימיות, או לפנימיות. והם מיישבים גם כליבו של אדם להבין עסקי העולם, יחד עם עיונו בעניינים נשגי צלים. כן, פה הרב מדבר על נושא שדיברנו עליו ככה בהקשרים אחרים, לא בדיוק יראת העונש, אלא תמימות מול העמקה, הייתי אומר. כן? יש לנו תמיד מתח בעולם הרוחני שלנו בין תמימות להעמקה. זאת אומרת שבעולם, בדרך כלל בעולם ישיבתי, מטבע הדברים, העמקה זה הנושא. נכון? נדר, תחשבו שיעור כללי, שאתה בא, אומר לך הרב, תשמעו, בואו נלמד על זה שצריך לכבד הורים, לכבד אותם ככה, מילה טובה, תגיד את זה, תגיד תודה, תגיד, לא, הרב, מה אתה חותר? איפה השאלה? איפה, כאילו, מה, אז לא כאילו, אתה בא להגיד שלא עוד מעט, הבנתי. חפשים, אנחנו תמיד חפשים. הלימוד זה עיון, לא משנה אם קוראים לזה עכשיו בקיאות כזאת, או בקיאות עיונית, או עיון הלכתי, או... לא אכפת לי את זה. גם בכל נקודה שהיא ביום, עיקר הלימוד שלנו ועיקר הפעילות הרוחנית היא להעמיק. יש נתון, אני מעמיק בו, אני שואל עליו, אני מבקר אותו, אני מחפש במשמעויות חדשות, אני במצדדים, אני... עכשיו, יש חוכמה אחרת לגמרי שהיא... חוכמה של תמימות, נכון? מעשה מחכם בטעם, זו מגדיל שם את המיומנות הזו. שזה חוכמה, זה לא רק איזה אופי, תכונת אופי. יש סגנון, יש עכשיו לקלוט את הדברים כמו שהם. בלי שום פלפול, בלי שום העמקה, לפעמים אפילו כמעט פטי. נכון? פטי המאמין לכל דבר. אבל זה כל מה לקלוט את זה כמו שזה, עזוב אותי, אל תחכם איתי עכשיו. אל תהיה לי בניש, כמו שאומרים. בסדר, מכירים, ככה, כמו שאמרתי, בסדר? אז אני חושב, לא יודע, אולי נדמה לי שזה המקום בעצם, באופן פשוט, עוד בלי להעמיק וזה, שוב, של תפילה. תפילה... שלה, עוד בלי להיכנס לעומקים, הנה שוב, אתה חייב להעמיק. תפילה, מה זה תפילה? תפילה, אתה אומר את הדברים הכי פשוטים, שאתה פשוט רוצה להרחיב את המחשבה בהם בפשטות. נכון? קחו את 18, עכשיו אני יכול ללמוד שעות, תפילת 18, הסידור, על הזה, ולמה זה הכי חשוב, ולמה זה מביע את כנסת ישראל, את רצונות הכי עמוקים שלנו. למה באופן פשוט, מה זה תפילת 18? יהודי בא. רוב היום הוא חושב על מיליון ואחד דברים. עכשיו איך אחי, בוא תחשוב קצת על הדברים שאתה כאילו מאמין בהם. עכשיו על זה שאתה קשור לאבות ולכל עם ישראל. עכשיו על זה שהקדוש ברוך הוא קיים בטבע, הוא מושיב הרוח, הוא מוריד גשם, נותן חיים, הוא מרפא את החולים, הוא קדוש, שהוא נותן לך את הדעת. עכשיו על זה קצת. עכשיו אין פה שום תחכום. עוד זה שלוש פעמים ביום בכלל, לא מתוחכם בכלל. כן, יש הרבה ש... זה לא הנושא, הנושא לא תחכום באמת. עכשיו, קשה לנו עם זה בבסיס. יש כל מיני קשיים בתפילה, אבל קשה לנו בבסיס, כי אתה אומר, שמע, זה לא יודע את זה, מה קורה פה עכשיו? אז לפעמים המוח שלנו ממש חופן בתפילה. להבין את זה, להעמיק בזה, להבין את המשמעות, שזה לא כמו שזה, זה רק הדימוי של המשל, של הזה, של הפון.
היום ראינו, אני ובאס, ראינו במוסר אביך, שהוא
שמה?
התפילה דווקא מהמקום
כן, בן.
שאתה יכול להגיד
עליה
מסוגל.
הנה, בבקשה,
אתה מבין. ולהבין ממש מתוך עצמך מה זה...
אז אני חולק על הרב.
סתם. חולק על הרב
מהרב. לא, אני מסכים, אני מכיר את הפסקה הזאת. אני חושב אבל שזה פשוט לכם. זאת אומרת, זה התמימות שלכם. לעיין, להעמיק, ובלי זה מה שווה התפילה, אם אתה לא מבין את העומק של המילים, אם אתה לא מבין את המשמעות, איך תרצה, אם לא תדע, בסדר. לא, יש גם מסלול רוחני חשוב מאוד.
בחב"ד... לפני התפילה?
מה? כן, זה כמו עיון תפילה לפני תפילה ובתוך התפילה. שלפני התפילה הוא משובח ובתוך התפילה הוא מגונה. אז ה... שהוא עכשיו לשעות עם המחשבות שלך בדברים הכי פשוטים, הכי ישרים, הכי יסודיים, ופשוט להיות שם. ולהגיד את זה, כן? ולחזור על זה, ולהתענג על זה, וכאילו להתמלא מזה, להיזכר בזה. זהו, רק ככה, כן.
יש הרבה סיפורים חסידיים, אנשים שאמרו א' ב',
כן,
והחלי,
כן. בכלל, תפילה, יש בשוט הרשב"א, יש שואלים אותו שם, אם לכוון, מי שיודע לכוון, כמו המקובלים, אם לכוון וזה, לא זוכר את הניסוח, אבל הניסוח שם שהרשב"א אומר, שאחרי הכל, יפה בעיניי יותר מהכל, היא תפילתו של תינוק בן יומו. יש משהו בתפילה, זאת אומרת, ילד, בלי שום תחכום, לא מבין כלום באופן יחסי אליך, כן, לכל מה שלמדת וכל מה שהעמקת וכל מה ששאלת וחקרת, כן? אבל במובן מסוים הוא הרבה יותר מאמין ממך, כי אצלו זה שיש בורא לעולם ככה כמו שזה, זה 100%. אצלך לא. תראה מה זה הכוונה בורא, מה הכוונה עולם, מה הכוונה בורא עולם, מה זה? ומה, אתה חושב שזה רק היה פעם? זה גם עכשיו, וזה. ופה, אחי, כבר... העומק לפעמים הורג את התמימות. כבר אתה לא יודע בדיוק מה אתה, מה שלך. כן? איפה רואים את זה? רואים את זה בנקודת המסירות.
זה שאני אמרה מישהו יישאר ככה,
הוא סתם מתפש. בסדר, לא אמרתי שאת כל האנרגיה הרוחנית אנחנו שמים על התמימות. אבל אני אומר, שים עליה. זה עבודה... יש הרבה פסקאות ברב שהוא אומר שצריך כל הזמן לחזור לנקודת התמימות, גם למחשבות הפשוטות, גם לסברות הפשוטות, גם לסברות של עמי הארץ. כל הזמן, איך הרב כותב בפסקה המפורסמת הזאת של האינטליגנציה וההמון, מכירים את זה? פרות הקודש ב', יש פסקה כזאת, שהוא אומר מול הפילוסופים, תמיד יצרו אליטה. כי אמרו, החכמים זה האנשים השלמים, וכל השאר אנשים שלא הבשילו. מה לעשות? בכל מיני רמות של בוסר. והשיא השפיץ זה הפילוסוף, שהוא הצליח להעמיק, 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 להעמיק. ודבר, ולשאול, ולבונן. ולכאורה במידה מסוימת אפשר להשוות בין היחס בין הפילוסופים להמון. אפשר להשוות את הצורת התבוננות כמו היחס בין תלמידי חמים לעמי הרצון. אפשר היה להגיד גם אותו דבר. עמי הרצון, אנשים שאין להם מה לעשות, הם בארץ. לא התפתחו כל כך בחיית רוחנית, בחיית הקדושה, בחיית זה. תלמידי חמים! הם ידיקו וזה, וליטשו וזיקחו את עצמם וזה. הם באמת במעמד רוחני שלם, גבוה. הרב אומר, מה פתאום? חס ושלום. והוא אומר שכשאנחנו, כשתלמידי חמים משפיעים על עמי הארץ, לא פחות מאשר משפיעים, הם גם מושפעים. באיזה דבר? בתמימות. עכשיו, תמימות זה לא סתם איזה מידה אחת. תמימות זה מידת רוחב. בתמימות של האמונה, בתמימות של המוסר, בתמימות של החוכמה. אומר, מי שרואים תלמיד חכם שאין תמימות, הוא יגיד דברי דברים בלי טעם. כי משהו מהרגישות הישירה, זה סוג של אינסטינקט, כאילו אתה כמו כמו בן אדם שאיבד אינסטינקט. אינסטינקט הוא לא חכם. הוא בום. זה הכוח של אינסטינקט. הוא לא שואל שלו, הוא עיוור, הוא מגיב. אבל יש פה חוכמה אדירה לא מודעת. יותר חכמה לפעמים מכל המומחים בעולם. נכון? הגוף שלנו מגיב בלי שכל. הוא לא יודע, תשאלת היד עכשיו, או תשאלת, תן לך מקפות. אתה אומר לך, למה אתה עושה ככה? אתה עושה אחרי... אין, כל מיני פיקים וזה. אבל זה גאוני. זה חוכמה שמוטמעת כאילו בבשר. במודעה מסוימת זה נקרא תמימות. תמימות יש איזו תגובה ראשונית. כל בן אדם שיעמוד ב... אני יודע מה, מצפה רמון, בשקיעה, הוא יגיד מה רבו מעשיך השם בתגובה, לא בשכל שלו. הוא יאמר, וואו, עכשיו, אחרי זה השכל יבוא, יתחיל לסדר לו, תשמע, הכוונה היא פה, זה בסך הכל שכבות גיאולוגיות שהתפתחו ממפת... בסדר, יקבץ את זה. אבל המפגש הראשוני, הלא מעובד, הישיר, התינוקי, הילדותי, כמו שה... הוא נקודת אטום שהרב מאוד מאוד מקדש אותה, כן? זאת אומרת, עכשיו גם פה, בעירת שמיים, הרב כאילו נותן פה קצת קונטרה, למרות שהוא בדרך כלל רוצה שנעמיק את העירת שמיים ונזכך אותה, וכמו בהרבה פסקאות פה, הוא אומר, תדע לך, אבל הפשטי, הפשט של עירת שמיים, פשוט, כמו שאתה תופס עירת שמיים, שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליך מלמעלה, לא יודע בדיוק איך אתה, כן? ושהשגחה, פשט, עזוב עכשיו, תחכה, מרמחל, הזה, שיטת הרמב"ן, בזה, איך הפשט? כן? אומר, זה חשוב לקנות את זה גם בקניין עצמי, שזה יהיה נוכח.
יכול להיות שיותר קל להגיע לתמימות הזאת מבורות, לא?
מתוך בורות?
כן.
יכול להיות. יש, מה שאתה אומר, היה מחלוקת גדולה כשהתחילה השכלה, אז הייתה מחלוקת גדולה, לא מכיר את, לא זוכר בדיוק מי, טולסטוי וכאלה, הרומנטיקנים. הרומנטיקנים טענו שההשכלה תהרוג אותנו. לא מתמנים דתיים או רוחניים, לא מתוך שהכנסייה נאבקה, אלא הם קלטו ש... העולם יהיה יותר תעשייתי, יותר מדעי, יותר... והחשיבה תהיה יותר כזאת משכילה, ונאבד את הרגישות. באיזשהו מקום אתה מאבד את ה... את ה... קלה. קלה, תלו. אז לכן היום שהעולם הולך ונעשה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר... מתחתי ומסכי ובאמת אני חושב שחייבים להחזיר קונטרה לכיוון התמים. היום אנחנו מאוד מודעים באופן יחסי, כן? שהם מאוד מודעים ומאוד הרבה יותר ידע זה כוח ויש שם מלא ידע בכל תחום. אתה נכנס עכשיו לאינטרנט, לא יודע מה, יש לך פצע מעל המצח, יש לך 40 אלף בלוגים על הפצע מעל המצח שלך. כן, זה וככה וככה, וזה מעיד על טראומה בלידה, ועכשיו אתה נכנס פה לסרטים. ויש, אני אתן לך דוגמה שהיום מאוד מדוברת, הורות. נכון? איך אתה נהיה הורה טוב? או איך בונים זוגיות בריאה? אז היום כבר שנתיים לפני כן אתה מתחיל ללמוד, וזה, וקורסים, ויש היום הכנה ללידה, הכנה רוחנית ללידה, הכנה ללידה, אתה בא עם קואוצ'ר ללידה, עם יועצת הנקה, עם פה, אתה כאילו יש, אתם לא מאמינים איזה תעשייה יש שם. עכשיו אתה יודע, מסתכל את האמא או הסבתא בכלל, אומרת, מה מבלבלים את המוח כאילו? אתה מוליד אותם, אתה זה, יש לו קרמס, אתה דופק, אתה זה, תחבק. עכשיו, ברוב הפעמים היא גם צודקת, זה מה שכואב. ועוד יותר מזה, יש ההורות, ברוב שהיא נהייתה כל כך מודעת וכל כך מנוהלת, וצריך ללמוד את זה וזה, שאימהות איבדו את זה. כאילו, אומרות על עצמם, אני כבר לא יודעת מה לעשות. אני צריכה, כל מה אני מתייעצת, וכל מה אני שואלת, וכל מה אני זה, וכל מה אני לומדת, וכל מה...
או רופאים פסיכולוגיים שמדוחים של
הנדיף להם. כן, אז כולנו כבר כאלה, כי היום המידע הוא הרבה יותר זמין. זה לא רק אצל הפסיכולוג, אתה יכול להיכנס, זה תסמינים, ומה זה אומר, ומה זה אומר, ומה אומר, ומה הוא משנה ילד, מאותת מצוקה. איך, אחי, לפעמים אתה בא לך, זה לא מתורתת מצוקה, ממש, יש לו גרף, זה לא טק טק, טק טק, בוא, נרגע. אה, נרגע. עכשיו...
כל
הזמן גברים,
ילד משדר
מצוקה. לא, אני רואה את הדוגמאות. נכון, זה יוצר, המודעות היא משהו היסטרי, יוסיף דעת, יוסיף מחוב.
לא, אבל דווקא דבר טוב, נגיד, לא יודע, אם הילד מצייר את, לא יודע, אבא שלו בתור מפלצת, אז...
בסדר, אני לא אומר להיות חסר מודעות. אם הילד שלך מצייר במשך חודש רק מפלצות, כנראה שמשהו לא טוב לו. אבל, אבל... אבל ה... זה... אבל יש, זה דורש, יש לנו איזה קומה של עולם רוחני, של חוכמה תמימה. זה לא, לפעמים חושבים שתמימות, זה לא חכם, הוא לא חושב בכלל. לא, יש מחשבה תמימה. כמו שקוראים לזה לפעמים שכל ישר, היגיון פשוט, או כן. עזוב, תחשוב על זה פשוט, ישר. עכשיו תחשוב על זה. אבל בלי...
זה
לא
יש, אם הזמן הם... כאילו אם הזמן הם יאללה, לומדים לזרום
את
זה, לומדים
לחזור
לתמימות
באיזשהו מקום. הלוואי. לא, בסדר. הרב פה אומר...
גננת שנה ראשונה לא תתייחס לכל... תתייחס לכל פיפס של הילד.
נכון, נכון. אני מסכים איתך שההתנסות הרבה פעמים היא... היא מכניסה אותך חזרה לתמימות. עכשיו, מה שהרב, אני חושב, כן צועק עליו, ולפעמים שאנחנו לפעמים מזלזלים בתמימות. בטח בעירת שמיים. עכשיו, מנהגים של עירת שמיים פשוטים. אתה נופס פתאום איזה ספר מוסר, עירת... איך אתה עושה חשבון נפש, תראה, ומה מחכה לך בזה, ופה ושם. טעם, עירת שמיים פשוטה. אתה נכנס לאיזה בית ספרדי פתאום במחל הערבית, זה, הוא מצליף בקהל, זה, אתה בגיינו, ועל זה. יהיה לך, אתה ישר, אתה אומר, איזה פרימיטיבי פה שם, לא מבינים בכלל מה זה אמונה, ומה זה הקדוש ברוך הוא, ומה זה האמת. עכשיו אומר, יש, ברור, אמרתי, יש מספיק פסקאות ברב שכאלה, אבל הרב גם מאזן את עצמו ואומר, יש גם את האינסטינקט הפשוט של עירת שמיים, שהוא חשוב מאוד.
זה לא נוגד את הרב, זה לא או בורות או העמקה, זה תמימות, וכאילו הדוגמאות שהיו כאן מאוד מצטיירות דווקא כבורות.
למה בורות? מה, באמת בגן או מייחב?
אה, לא, סבבה, אין בעיה.
לא, let's face it, זה לא יהיה פשוט שם.
מצטער
לבורות. אה? לא בורות, אז אני יכול להגיד לך, לא, אוי, לשריפת הנשמה, אני יכול, אבל אני לא רוצה. יש משהו בתמימות שאומר, אתה מבין איתי שלא חם חם, מבין איתך שיהיה רע מאוד. וזהו. ואל תעכשיו תגיד לי, לא... למה אתה מה רצו?
לא, זה תמימות. תמימות זה להעביר עוד פעם חוויית חיים.
נכון, 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 נכון. אז חזל הרבה פעמים בכלל. חזל הרבה פעמים בציורים שלהם ובדימויים שלהם. היו מאוד מאוד ישירים, ולפעמים מתפסים גם כיותר מדי, אני יודע מה, מגשימים, או יותר מדי פרימיטיביים. אבל אני חושב שזה מתוך הכרעה ברורה, שאנחנו, שצריך קורטוב של תמימות כל הזמן. שישמור לנו על התנועה הפשוטה של עירת שמיים. הרב אומר פה רק, עוד יותר מזה, אומר, ומזה ייפתחו פתחים לעניינים הנשגבים. זה קשור לשיטה של הרב תמיד, שהקומות התחתונות, הן תמיד מקרינות על הקומות הגדולות. כמו דרך ארץ ותורה. זאת אומרת, זה שחסר לך דרך ארץ, זה לא שוואלה, פספסת איזשהו קומה. בהתחלה היה איזו תחנה שלא היית, באסה. זה לא, זה גם אין לך תורה. כל התורה שלך, הצורה שבה היא מתורגמת, הצורה שבה היא תתפס, הוא יהיה עקום. זה אם אין דרך ארץ, כן? נו, דרך ארץ קדמה לתורה. זה היה המשקל הרציני, שהדרך ארץ הוא פוגע, בלי דרך ארץ אין תורה, התורה נפגעת. ובמובן הזה, כשאין עירת שמיים פשוטה, גם אין עירת שמיים גבוהה. גם בעירת שמיים גבוהה, עיונים הכי פנימיים שלך, בפנימיות התורה, תלמד ראשית חוכמה, תלמד לא יודע מה, רמה קלה. גם שם יהיה משהו שהוא לא, הוא לא חודר לעצמות, הוא לא ברור, הוא מורפל, הוא מופשט מדי, הוא יהיה חולה. יהיה מצונן. שהם הם, הפשטים של העירת שמיים, מפתחות חיצוניות של ידע מגיע לפנימיות. כן, זה משל של הגמרא. הגמרא קוראת לעירה מפתח חיצוני של ידע מגיעים לשער, ומיישבים גם כליבו של אדם להבין עסקי העולם יחד עם עיונו בעניינים נשגבים נצלים. פה הרב דוקר עוד איזה נקודה. התמימות הזאת היא חשובה כדי שלא תהיה מעופף לגמרי. כן. מושגים הפשוטים שאומרים לנו גם כאן, בתוך העולם, בתוך המציאות, בתוך ה... לא רק... טוב, מה השעה?
שעה לשש.
אז בואו, נרוויח עוד פסקה. יותר מדי מורגלים, כדרכו של הרב, הפסקה הבאה היא סותרת הקודמת. באנרגיה שלי, כאילו, כל הזמן. כן, העמקה. יותר מדי מורגלים לחבר מושג של יראה עם חלישות הנפש ואהבה יתרה לעצמיותו, עד שמביאה לחרדה מכל דבר. ואפשר כלל שתהיה עירה של אמת נקבעת לגמרי בנפשו של אדם עד שיתרוקן מאותה עירה חלושה. זה סותר, ההמשך לא סותר. אמנם גם העירה החלושה, כשהיא מחוברת בהזכרת שם שמיים, יש בה צל של עירה אמיתית, ואי אפשר להזניחה, לפי אותה מידה שקנה לו לקניין נפשי את העירה הרוממה, הבא עם גבורת הנפש, גדולתה, שבאמת היא עירת הכבוד והרוממות, ומסתעפת ממנה עירת החטא מצד עצמו. אז פה זו פסקה שהיא קצת יותר שלמה, היא מתארת את כל החלקים וקצת את המערכת יחסים ביניהם. נתרגם אותה קודם? רצנו אותה קצת מהר, אז בואו נתרגם. קודם כל הרב מצביע על הבעיה, בעיה מוכרת, פה אפילו מחדד אותה. אומר, יותר מדי מורגלים לחבר את המושג של העירה, באופן פנימי, נפשי, יותר מדי מהר, עירה מחוברת לשני דברים. חלישות הנפש, פלוס, וזה לא תמיד מזכירים, אהבה יתרה לעצמו. זאת אומרת, משוואה קשה. אדם מאוד מאוד אוהב את עצמו, והוא חלש, כן? שווה עירת שמיים. כן. איפה זה מתבטא? כי הרבה מהאנרגיה של עירת שמיים לי. מה הדרייב שלך בסוף להיות ירא שמיים? אם לא, אני אקבל עונש או הפוך, אקבל שכר. אני יהיה לי טוב בחיים או יהיה לי רע בחיים. יהיה לי טוב בעולם הבא או רע בעולם הבא. זאת אומרת, יש לי אהבה יתרה לעצמי, אבל אני כזה חלש. מי ידאג לי? קדוש ברוך הוא. אז אני צריך לעשות בשבילו ככה וככה וככה.
זה לא אהבה
עצמי
טובה?
מה?
זה לא אהבה עצמי
טובה. זה אהבה יתרה. אהבה היא טובה, אבל כשהיא מיותר, יש כבר איזה אהבה יתרה, כאילו אדם כל הזמן מתעסק בעצם, באיזשהו מקום האדם כאילו בעירת שמיים, אבל כל הזמן הוא מתעסק בעצמו. על מנת
לקבל פרס.
כן, כל הזמן... עכשיו, המשוואה הזאת שיש גם אהבה יתרה עם חלישות הנפש, זה יוצר חרדה מכל דבר. כל דבר שהוא עלול לאיים או לסכן או לגרום לחטא, אולי, 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 או לדרדר אותי לזה, אולי, 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 או... אז זה קרי כלפיו. ואי אפשר כלל שתהיה העירה של אמת נקבעת לגמרי בנפשו של אדם עד שיתרוקן מאותה העירה החלושה. זאת אומרת, זה חולה. זה מחלה שצריך להירפא ממנה. אמנם, עד כאן זה אמירה הנוקבת. אבל הרב אומר, גם העירה החלושה, כל עוד היא מחוברת בהזכרת שם שמיים, עדיין זה עירת שמיים, יש, והיא צל של עירה אמיתית, אמנם היא רק אינסטינקט על הסיבות הלא נכונות, אבל זה גם צל זה משהו. לא כל כך מהר מבטרים אפילו על צל של עירה. ואי אפשר להזניחה, זאת אומרת, אני לא יכול לוותר עליה, כי אם לפי אותה מידה שקנה לו לקניין נפשי את העירה הרוממה. וזה דיברנו כמה פעמים לאורך המידה הזאת, שיש איזו תחלופה פנימית של מערכת מושגים, ולא צריך להיחפז, לחתוך את המערכת מושגים הישנה ולהרוג לפני שמבוססת אצלנו מערכת המושגים החדשה. וזה דבר שאדם צריך לדעת, להכיר את עצמו. זאת אומרת, כל עוד דירת הרוממות היא לא קניין נפשי, אל תוותר כל כך מהר על העירה, אפילו אם העירה הזאת היא עירת בוסר, ויש בה הרבה אהבה עצמית, ויש בה הרבה פחד, ויש בה זה, עדיין היא עירה. ואין לך את הלוקסוס לוותר עליה, כל עוד אין לך, עכשיו, עירת רוממות. עכשיו, עירת רוממות, הכוונה היא שכבר, אתה כבר יש בך איזשהו פחד, אני אומר פחד כי זה כבר פחד מסוג אחר, אבל כבר זה פחד לעשות רע, לא להיות אמיתי עם עצמך, פחד לא להיות מחובר לרצון האמית, לרצון השם. זה כבר פחד מסוג אחר, זה לא פחד מעונש. זה פחד לעשות רע. זה פחד באמת להיות מנותק, פחד ללכת נגד עצמך, פחד ללכת נגד רצון השם. זה סיפור אחר. זה כבר יראת רוממות, יותר רוממות. אבל השאלה אם זה בשכל או בנפש. בשכל או בלב, שוב. כי לפעמים אנחנו יודעים את זה, ואנחנו לומדים את זה. השאלה אם זה כבר קניין נפשי. וזה לפעמים לוקח הרבה יותר זמן ממה שלמדת את זה. יכול להיות שלמדת את זה בשיעור א' בשנה, בשיעור הראשון של השנה, אבל זה עדיין לא קניין נפשי שיגרום לך לעשות או לא לעשות משהו. זה דורש יותר זמן, זה דורש שהדברים יספגו טוב, ויהפכו להיות חלק ממך, יהפכו להיות העולם הפשוט שלך. בסדר? הזכרנו את הרבן יוחנן בן זכאי, נכון? שהוא אומר לתלמידיו, ולפני מותו, הוא אומר להם שהלוואי תהיה יראת שמיים כיראת בשר ודם. אז הם מתפלים. אומר להם, הלוואי, שכשאדם הוא זה, הוא בודק שאף אחד לא מסתכל. זה, עכשיו, מה הוא חידש להם? הוא אומר להם, אני יודע שאתם יודעים שהקדוש ברוך הוא הרבה בשר ודם. שאלה אם אתם מרגישים. זה שאתם יודעים, זה ברור, זה אחד ועוד אחד, זה לא כזה מסובך להגיד שהקדוש ברוך הוא יותר חשוב מבן אדם. אבל הם מרגישים, עובדה היא שבאינסטינקט, בבשר, כשאדם עכשיו, אני יודע מה, ישפוך, אלוף, ישפוך קפה, אז להסתכל אם אף אחד לא זה. הוא יחפש בן אדם, הוא לא יחפש את הקדוש ברוך הוא. לא יראה לו עירת שמיים שתמנע ממנו עכשיו לא להעביר פה סמרטוט. אבל נראה לו יראת בשר ודם. זה נקרא קניין נפשי. זה לא קניין שכלי, זה קניין נפשי. ולכן צריך, אדם צריך לראות מתי הוא כבר יכול להיפרד מציורים ככה יותר פרימיטיביים או יותר בוסריים, כשכבר הוא מרגיש שיש לו קרקע חדשה לדרוך עליה. אז, איך הוא מסיים את הפסקה במילים יפות? אמנם גם העירה החלושה, כשהיא מחוברת בהשכלת ששם, יש בה צל של עירה אמיתית, ואי אפשר להזניחה, כי אם לפי אותה מידה שקנה לו לקיין נפשי את העירה הרוממה, שהעירה הרוממה, שאליה אנחנו שואפים, היא באה עם גבורת הנפש, אין בה בכלל עניין של חלישות, והיא באה עם עירת כבוד ורוממות ולא עונש, והעירת החטא יוצאת מנה באופן טבעי. זה לא מתוך איזה פחד חיצוני. טוב. יש פה קו כזה עכשיו של כמה פסקאות כזה שמעט קצת שדרושה גם עירה חיצונית. גם המדרגות הראשוניות של עירת שמיים צריך. גם הפסקה הבאה היא כזאת. טוב. שבוע הבא, רק שאני לא אשכח, לא משהו. בסדר? טוב. כן. עכשיו יש את הדבר.